מאני טיים עם דני וידיסלבסקי.
עמית, קודם כל אושר גדול שאתה איתנו, מה שלומך?
כנל, שמח להיות פה.
ותראה, מצד אחד אתה ראש לשכת עורכי הדין, אבל מצד שאתה גם עורך דין, מן הסתם.
כן, זה מותנה אחד בשני.
כן, ורציתי לשאול, איך בחרת להיות עורך דין? כי כל אחד יש לו מסלול אחר למה שהוא מגיע לזה, ומה היה הטריגור המניע שלך להיות בענף?
אתה יודע ששאלו אותי כשהייתי צעיר ילד, למה ההורים שלך בחרו את השם עמית, הם תמיד אומרים לי, זה שם יפה, בחרנו. אז חשבתי שזה מקצוע שאני אהיה בו טוב, הוא עניין אותי. אז אני מגיל גם צעיר, עניין אותי המקצוע גם לעסוק בחוקים, בזכויות, בליטיגציה, לייצג אנשים. כשהייתי, אני לא זוכר כבר את הגילאים המדויקים, אבל אני חושב שאולי בתיכון, בחטיבת הביניים, התנהל משפט דמיאניוק, מי שזוכר.
נכון.
הוא שודר בטלוויזיה, אני חושב שבלייב.
נכון.
בטח בערכאה המחוזית, אמנם היו שופטי עליון, אבל זה היה בית משפט מחוזי, ואני צפיתי די באדיקות, וזה עניין אותי, קודם כל הנושא עניין, ובית הטכניקה, המשפטי, האופן המשפטי, וזה ככה גם משך אותי, אמרתי, טוב, אני עורך דין, וסיימתי את הצבא, נרשמתי ללימודים, התקבלתי, והתחלתי את הלימודים, ומשם את הקריירה המשפטית.
אוקיי, the rest is history, כמו שאומרים. עכשיו, במסגרת התפקיד שלך בפרקליטות, הובלת תיקים נגד בכירים במשק, אם זה נוחי דנקנר, או הבעלי תפקידים בפסגות, וכדומה, ואני רוצה לשאול, איך עורך דין צעיר לא מפחד מול, נקרא לזה, ראשי שוק ההון ואנשים בכירים במשק, על כל המשתמע מזה, לעמוד מולם, להרשיע אותם, לנהל את המי... איך עושים את זה?
גם על זה אני אספר לך סיפור. לפני כשנתיים היה איזה כנס של הלשכה. הייתי אז ראש מחוז תל אביב, יושב ראש ועד מחוז תל אביב, והזמינה אותי, והזמנתי איזה חברת כנסת, הייתה בקהל, הייתה באותו יום במקרה באילת. והיא שאלה אותי, מה, אתה היית בפרקליטות? כי אז כבר הייתי... אמרתי לה, כן. אמרה לי, איך מקבלים תפקיד כזה? אמרתי לה, איקס, לא משנה מה שמה. אמרתי, okay. לא, זה לא, לא, זה לא תפקידים שמקבלים. אני שלחתי קורות חיים למודעה, שלחתי בפקס, הזמינו אותי לרעיון, אף אחד לא הכיר אותי, כן, והתקבלתי. התפיסה הזאת שבשירות המדינה כולם מסדרים לכולם, כן, אז הגעתי לפרקליטות, לא הייתי, הייתי לפני כן עורך דין פרטי, במספר תחומים, עניין אותי גם ליטיגציה וגם עניינים כלכליים, הגעתי ככה בעקבות מודעה של רשות ניירות ערך ושל הפרקליטות לעסוק באותם תיקים, וזה נראה לי שילוב מאתגר ומאוד מאוד מעניין ומרתק מקצועית, גם הופעה בבתי משפט בתיקים פליליים, גם בנושאים של שוק ההון, שגם מצריך למידה מאוד מאוד ייחודית ומעניינת,
מקצועית.
ריאלית, נכון, למדתי בתיכון בכלל מתמטיקה ופיזיקה, זה התחבר לי, המון דברים התחברו לי יחד. וכן, הגעתי לתיקים מאוד 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 מעניינים, מאוד גדולים, ניהלתי לבד או יחד עם חברים וקולגות את התיקים הללו שציינת. אני חושב שראשית, כשאתה בא ומצויד בידע המקצועי ובהבנה שמה שאתה עושה, אתה עושה אותו מתוך אמונה של זה, קודם כל אלה העובדות, וזה הדין, וזה מה שצריך להיות, ואתה מייצג את האינטרס הציבורי כפי שאתה, והפרקליטות מבינה אותו, ולכן אתה גם לא, מטבע הדברים, לא מפחד לא לעמוד, כי אתה בעל הידע, ובטוח בעצמך, זה גם בסוף ליטיגטורים, זה, אחרי נדבר ככה, זה כמו קרב גלדיאטורי מודרני, או...
כן, קרב מדהים.
כן, והוא מאוד מרתק, וזה תחום שמצטיינתי בו, אז בבחינה הזאת לא פחדתי, אבל עוד משהו, אתה יודע, לא נדעתי הרי שתציב את השאלה הזאת. נתתי את הדוגמה על דנקנר, שאלת, אז אני אומר, כשנוחי דנקנר, אני נסעתי לימודים וחזרתי, והוא אחרי עירוב, הוא נכנס לבית סוהר, והוא עמד מול המצלמות, ואמר, אני מרכין את הראש, ובפני בית המשפט, והולך לתת את הדין. הוא האמין, עד היום, אני בטוח אגב, שהוא עד היום מאמין שהוא לא עשה את העבירות שיוחסו לו, מבחינת זה עבירות מורכבות, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל אם כן התכוון, המון יסוד נפשי יש בה, כי הרי קניית המניות נעשתה, שאלה אם הוא התכוון או לא התכוון או לא, מי שעשה את זה, זה תמיד בא לאיזה מחלוקות שבאות בתיקי שוק הון, מה הכוונה והמניעים של מה שאנשים עושים, זה מחלוקת מי עשה, מי קנה את המניות,
אלא ברור ורואים, כן.
וזה כל כך בקונטרסט, לחיובי כמובן, למה שקורה היום, ולמסע, מסע צייד של חלק מהגורמים נגד גם הפרקליטות, גם היועץ המשפטית, גם שופטים, אלה שאני טיפלתי בהם, טיפלתי בתיקים,
כן, ניהלת את התיקים
כמובן, כן? לא, זה אנשים, זה מלח הארץ, אין מה לפחד מהם, ואני אומר את זה לשבחם, זה לא אנשים שהטילו אימה, והיה להם את כל האמצעים, אגב, הכלכלים לעשות את זה. וגם עורכי הדין שלהם ניהלו את התיקים בצורה עניינית ומקצועית, וגם הפרקליטות כך נהגה, והאנשים עצמם, לפעמים היו, היו מחלוקות ואמוציות, זה אנשים שנשמים שכל חייהם לנגד עיניהם,
כן.
ואתה הרי הדימון הגדול, התובע, לא משנה מי הוא, כן? הוא עומד בינם ובין החירות, אולי לקחו אותם לכלא, ישלחו אותם לכלא, ועדיין, ככה אתה צריך להתנהל, הם נתנו פייט, אבל שמרו על הכללים, ואני חושב שזה המודל, ואני קורא לכולם לראות איך אלה התנהלו, ואיך צריך להתנהל, בכלל, זה לא קורה היום.
אתה יודע, זה מדהים שאתה אומר את זה, כי אנחנו במציאות של היום יכולים לחשוב שככה זה צריך להיות, כי אנחנו רגילים כל יום את ההתקפות האישיות והשמצות ומסעות צייד, כמו שאתה אומר, ולא זוכרים ולא יודעים שהיו גם תקופות אחרות ודרך אחרת להתנהל.
רוב התקופות, רוב החיים שלנו כאן במדינה היו, 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 אחר, היו אחרים.
מדהים.
השנים האחרונות זה פשוט אין מילים, מה שנקרא.
אני מסכים איתך.
אפילו לאור דין.
כן, אפילו לתיגטור. עכשיו, היית פרקליט בכיר למיסוי וכלכלה, ואז עברת לצד השני למה שנקרא עבירות צווארון לבן, ומייצג לקוחות מהצד הזה. יש לקוחות שאתה לא תסכים לקבל?
תראה, הייתי, כמו שציינת, טיפלתי באותם תיקים של עבירות כלכליות שמטופלות בפרקליטות מיסוי וכלכלה, והפכתי להיות סנגור. ברור שכל אדם זכאי לייצוג, והמקצוע שלי הוא, המומחיות שלי באותם תיקים פליליים של עבירות כלכליות, זה לא דילמות שבדרך כלל נתקלים בהם.
כן.
האם לא לייצג. יש חבר, קולגות, סנגורים, שנתקלים בדילמות כאלה, אולי בנושאים של עבירות תמין, ארגוני פשע וכו.
הגיוני.
שוב, אני, השיקולו, כל אחד ואחד, יש שיקול לכל אחד מהסנגורים, ברור, ואני מבין את הגישה הזאת, וגם את הגישה האחרת, ברור שכל אחד זכאי לייצוג, גם אנשים שעוברים, והם רק חשודים, שווה לעצמך שאתה דוחה מישהו, שהוא, לא יודע, איש צווארון לבן, איש עסקים, כן. אבל הוא שם בעבירות מין. ואולי הוא לא עשה. זאת אומרת, מה שצריך, אז אני, אז כל אחד זה ענייניו, אני לא, זה לא המקצוע המומחיות שלי, ולכן אני באופן אישי לא נתקל. מה שכן, אנחנו אחרי המלחמה, מיד אחרי המלחמה הארורה, של 7 באוקטובר,
כן.
עלו דילמות שעדיין צריכות, יהיו צריכות להיות מטופלות על ייצוג של מחבלי הנוח'בה.
נכון.
קודם כל, אני קורא לממשלה, לשר המשפטים, להפסיק לעשות את מה שהם כן עושים ולהתעסק במה שכן חשוב, בין היתר לקבוע כבר חוק של, ולקדם את העמדת מחבלי הנוח'בות לדין. זה לא עניין רק משפטי, זה גם עניין לאומי וביטחוני.
נכון.
איך, מה הפרוצדורות ולפי איזה חוק ואיפה הם יעמדו וכיוצא באל. שמה אני נהניתי כראש הלשכה לקריאות ותמכתי בעמדות של סנגורים ציבוריים, בסנגוריה הציבורית, שכמוסד נדרשת לתת ייצוג הולם לכל מי שמועמד לדין פלילי, אבל הסנגורים לא חייבים לקבל, ואנחנו אמרנו שאנחנו ניתן גיבוי לכל סנגור
שיבחר לא לייצג.
שיבחר שלא לייצג את מחבלי הנוח'בה. בסופו של דבר, אם יעמדו לדין פלילי, הם יצטרכו לקבל ייצוג, אני חושב, אבל המדינה תצטרך להסדיר את הנושא הזה, אבל בוודאי אף אחד אי אפשר לכפות על הדבר הזה, לא רצוי לכפות על הדבר הזה, את הדבר הזה, וגם זה ערכית נכון. אגב, דיברנו על דמיין יונק.
כן.
כשהוא יוצג בתחילת הדרך, ייצג אותו עורך דין זר.
כן.
כיוון שאף עורך דין ישראלי...
לא רצה.
לא הסכים חוץ מי, אותו שפטל. יורם שפטל. ששוב, כנראה אנחנו יודעים מה העמדות שלו היום, וזה לא מפתיע אותי, אבל שוב, בדיעבד אגב, אותו תיק דמיין יונק יסתיים בזיכוי. מכיוון... ומה הזיכוי? הרי בית המשפט העליון,
כן.
שנים קדימה, אמר, הוא העלה טענה שהוא לא איוון, דמיינו כזה אותו אדם שהסגירו מקליבלנד.
נכון.
אבל, אבל האישום היה שהוא איוון היום מטרבלינקה.
נכון.
הוא אמר, אני בכלל איוון אחר, והייתי שומר בסביבור, אם אני...
כן, כן.
כן? שזה לא, מה זה מזכה מאדם בפרחים, הרי זה גם מזכה הרי בהרשעה, אבל בית המשפט העליון זיקה, כי זה לא אותו, לא, לא היה לו כאילו מנוס. ואני זוכר כנער, שזה נתן, אמרתי לעצמי, אנחנו ניצחנו את הנאצים, כי האיש הזה, אז בא בימים כן. כבר יחזיר את נשמתו לבורא, ואנחנו ביהדות הרי תמיד רואים השם יקום דמו, אז השם יקום דמו,
כן.
אבל, אבל לא את דמו, את דמם של הקורבנות כמובן,
כן.
שהוא רצח, הוא ינקום בו. אבל, אבל מערכת המשפט הישראלית ראתה, יש ספק, זה משפט פלילי מזכים, כך צריך לעשות בכל מיני תיקים, וזה דמוקרטיה. ובמובן הזה, החיות הנאציות לא, לא שינו לנו את, את האופי.
לא הפכו אותנו להיות אחרים.
כי חיות היו תופסים את הבן אדם, אז בכלל לא אומרים דין המשפט, הורגים אותו.
נכון.
מה שכנראה ראוי, בין אם אתה בסוביבור, ובין אם אתה בטרבלינקה, ואני חושב שישראל ניצחה. העם היהודי ניצח.
אהבתי.